ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
החידה מרכזית בפרשה זה כמובן הברכות. המעניין הוא שרש"י על פי דרכו הפרטנית לכאורה לא עסק בזה אלא פירש, אבל רש"י זה רש"י, אז הוא זרק במקום אולי אפילו לא צפוי משהו שיכול להצביע על הפתרון לפי דעתו. בפרשה שלנו מסופרים כמה עובדות. עשיו, יעקב, גדלים, הולכים, ויש שם שני פסוקים המדברים על נשואי עשיו. עשיו לוקח לו הבנות הללו מבנות חטא, ורבקה לא מסתדרת עם הקלות שלה, ותהיינה מורת רוח. בסדר, נתון. מה טיב היחסים הללו בין החמות לבין קלותיה? לא כתוב, כתוב מורת רוח. למה מורת רוח לא כתוב? חג כתוב, פרשה חדשה. ויהי כי זקן יצחק, ותכן עיניו מירות. בפשוט, כי זקן יצחק, קטרק. באיזה מקום שהוא, בגיל מבוגר, כתוב אצל יעקב, שכהו עיניו. גם כן. כתוב אצל משה רבינו, לא כעתינו, כחריג. אבל לכאורה אין עניין בעובדה מה גרם לזה, כי זה כן יצחק. יש דיון בכלל בחז"ל על דרישת סמוכין. זאת אומרת, האם כשיש פרשיות סמוכות זו לזו, האם אני שואל לטיב השכינות הזאת? אז יש בגמרא למשל בראש סנהדרין במשנה תורה לכולי עלמא דרשינן סמוכין. זאת אומרת, על שאר החומשים יש דיון מתודי, אבל בספר דברים כולם מסכימים שיש. למשל יפת תואר, לא הייתי אומר שזה הכי אלגנטי, אבל יש יפת תואר, אז מיד אחרי זה יש עסק עם בן סורר ומורה. ורש"י שם נניח פרשת בהר בקשר לשמיטה, אז רש"י אומר, לא שמרת שמיטה, הידרדרו הנכסים שלך, תצטרך למכור, תפסיד גם בביזנס הזה, תמכור את עצמך. אז יש שם שוב איזה גלגול של דרישת סמוכין. והיא כי זקן יצחק, אז רש"י חוגר את מותניו בשביל למצוא נימוקים לקשרים. יש לנו כלל נוסף שרש"י הפשטן אמר פשט בפסוק, כתב אותו. אם רש"י כתב דבר אחר, אז רש"י אומר, לא, הפירוש הראשון שאמרתי לא מכסה את כל הקשיים. על יסוד זה אני רוצה פירוש שני. גם הפירוש השני לא מספק, כי אחרת הוא היה כותב אותו. וזהו. האם הוא כתב שני פירושים? משמע שכאילו האמת מורכבת משניהם. כשיש שלושה פירושים, אז רש"י לא מצא נחת רוח באף אחד מהם, ואולי הם ביחד יענו על הקושי. אביא דוגמה ממקום אחר לגמרי. ויחל אלוקים ביום השביעי. מה כמובן קשה? בשביעי לא עושים כלום. מה זה ויחל אלוקים ביום השביעי? יצא להיות כלום, ויחל אלוקים ביום השישי נסתיים העסק. אומר רש"י, בשר ודם לא יכול לכוון את שעותיו. לנו קשה לעמוד, או לא אפשרי לעמוד על המעבר בין יום ליום. אז ממילא אי אפשר להגיד סיימת בו. נדמה לי שהחידוש הערים היה נוהג לעשן מקטרת ביום שישי לפנות ערב, ובמומנט מסוים זרק את המקטרת שבס. זאת אומרת, הוא חיפש את הדרך להביע מהו המומנט שבו הוא עובר ממצב למצב. אבל זה לא יכול, נדמה לי שגם בשעון אטומי אתה לא יכול לכוון בדיוק הדבר הזה. אומר רש"י, בשר ודם לא יכול לכוון את שעותיו, הקדוש ברוך הוא יכול לכוון את שעותיו, ולכן הוא סיים בדיוק שמימי, ונראה הדבר כאילו סיים ביום השביעי. והיכל אלוקים ביום השביעי, לעומד מן הצד, זה היה נדסק, זה היה אוטוטוט נגע בזה. אבל למה זה לא היה בשביעי? אלא איפה היה? אני לא יכול לדעת, כי אין לי את הכלים המדויקים בדבר הזה. פירוש אחד, כמובן, למה דעתו של רש"י לא יכולה להיות נוחה מזה? למה צריך דבר אחר? אז מה? הפירוש הזה לוקה בסובייקטיביות. הוא אומר, היה נראה לאחר. איזה אחר, מי אחר? הדבר שלנו היה, לא היה לו רק להתבונן ברגע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני לא יכול להגיע לאמת האובייקטיבית, כי אין לי כלים לדבר הזה. אז אומר, אז כשאני בא לספר כלפי שמיה מה נקודת המעבר בין שישי לשבי, אין לי כלים. אז ממילא אני לא יכול לפרש את זה, כי הפירוש הזה הוא לא פירוש אמיתי עד הסוף, כי זה, לצורך זה אני צריך להיות סובייקט בדבר הזה. דבר אחר, אומר רש"י, מה היה העולם חסר? מנוחה. בא השבת, באה מנוחה. אז יוצא לפי הפירוש השני, שהקדוש ברוך הוא כן יצר ביום השביעי משהו. הוא יצר את המנוחה. מה כמובן הקושי בזה?
זה אוקסימורון, מנוחה זה לא לעשות.
איך אפשר ליצור דבר חיובי בדבר שלילי? מנוחה זה לא לעשות. אז איך אפשר לעשות בלא לעשות? אז גם הפירוש הזה הוא לא עונה עד הסוף. אמר רש"י, אני אגיד שני הפירושים הללו. שני הפירושים הללו יהיו מרכיבים. אחד מהבחינה הסובייקטיבית, אחד מהבחינה האובייקטיבית, אבל זו בחינה אובייקטיבית שלא מתיישבת על השכל האנושי שלנו. אז ממילא רש"י אמר, רבוי זה לא יכול עד הסוף. פירוש, שנייה, כיוצא בזה אני אומר, מה שיש רש"י בפרשה שלנו. רש"י בפרשה מתקשה, על פי שיטת הסמוכים, מה היחס בין אי תאום, אני אגיד בלשון עדינה, של נשות עשיו עם השוויגר שלהם, מורת רוח. מה זה קשור לתיכן העיניו? אז אומר רש"י, שיטה אחת, באשנן שנילו, הם גרו באוהל מסתומן לא רחוק משם, והם הייתה להם מורשה תרבותית אלילית, הביאו קטורת של עבודה זרה וכו' וכו'. השן של העבודה הזרה שהם עשו נכנס בעיניים של עשיו, ומזה הוא נתעבר, של יצחק, ומזה הוא יתעבר. זה אם אני דורש סמוכין למה שלפני זה. לנו היה נראה שהעסק הזה של הברכות, זה פרשה בפני עצמה, כל זה תלוי באיזה גיבורות צדדיות בכלל שלא בעסק הזה. נשות עשיו היו כזאת, זה תולה את זה בנקודה שנראה לנו עוד זדית. אז רש"י אמר מאן דאמר שלישי, כדי שיטול יעקב את הברכות. זאת אומרת, מה עשה פה רש"י בדרשה סמוכין? רש"י קשר לא סמוך לפני זה, אלא סמוך אחרי זה. זאת אומרת, העיוורון של יצחק הוא הייתה הסיבה שהוא אפשר יהיה באחיך במרמה לעשות את הקובע. אבל זה גם כן תלוי רק בצד אחד, עדיין לא. אז מה יש מאן דאמר באמצע? או לא בדרשה סמוכים, סיפור אחר לגמרי. בשעה שהיה יצחק עקוד על גבי המזבח, אז אנחנו מבינים, הוא פשט את צווארו, אז הוא היה צריך לשכב על הגב כדי שהצוואר יהיה נוח למאכלת. היה סקנדל, אברהם בוכה, על יצחק לא כתוב, יצחק אומר רק דין יפה, מלאכים בוכים. זאת אומרת, וכשהמלאכים בוכים יורדים להם דמעות, ובדיוק בעיניים, באישון של יצחק, נפל דמעה של המלאך. נו, כשבגיל צעיר סופגים בעין דמעה של המלאך, אז בגיל מבוגר מתעברים. כולם מבינים, זה לא עומד בשום קריטריון רפואי. קודם כל, למה לא יתעבר מיד? בית, איך בדיוק המלאכים יודעים לכוון? אני לא חוון. בדיוק, בצלף כזה, שהדימה הזאת ירד לו בדיוק באותו דבר, שבגיל כעבור עשרות רבות של שנים, אז זה גרם לו. זה נשמע הסבר רפואי, לא מצטדר. ורשי הכניס את זה בין... זאת אומרת, רשי אמר, זה כך אני מנסה להבין. זה בכלל, זה הרבה יותר מאשר הצד הטכני. אם זה קשור לפני זה, אם זה קשור... פה יש דבר מהותי. מה פירוש דמעות של מלאכים? עולם מלאכי. העין מסתכלת, העין בונה לעצמה עולם כפי שרואה. דמעות של מלאכים פירושו של דבר ראייה מלאכית. כדי לבטא השינוי שחל ביצחק כתוצאה מהנכונות לעקדה היא כזאת שההסתכלות של העולם היא אחרת לגמרי. דמעות של מלאכים רוצה לומר, כיוון שהעיניים מקור הדמעה הם הכלי שאיתו אתה בוחן דברים, אז ממילא השגריר של העיניים זה הדמעה, והדמעה הזאת יש לה יסוד של הסתכלות אחרת לגמרי. יצחק ביקש להעדיף את עשיו על יעקב בגלל הראייה המלאכית שלו. העולם הגשמי שלו, הוא מסתכל עליו בעיניים של מלאך. הוא כמובן שכך גם מוסבר דבר מאוד מיוחד במינו. אצלנו בסוף הפרשה נכנסת רבקה ליצחק ואומרת לו, אין לי חיים, מוכרחים לפתור את הבעיה. אם רבקה היא כזאת גברת שנותן דפיקה בשולחן, למה לא עשתה את זה קודם? כל מערכת היחסים היא מוזרה, יש נתק. היא כן יכולה לדבר, הייתה מדברת קודם, הייתה חוסרת את כל הסיפור. אומר הנציב שבמילה...
סליחה,
שהייתה אומרת לו שהוא יסדה, שהוא רמאי, שהוא...
אז מה זה ראיית המלאכים של יצחק
יחסים? זה אני רוצה קודם להסביר את הקושי. אומר הנציב שבפגישה הזוגיות של יצחק ורבקה, כשהם נפגשים ותיקח הצעיב ותתכס, ותתכס, נדמה לי, אני אמרתי כבר תעבור את החסידי הזה, רש"י אומר ותתפעל. אז אומר הנציב שבפעולה הפיזית הזאת של כיסוי בא לידי ביטוי כל מערכת היחסים ביניהם. היא פחדה לדבר איתו, הוא מלאך. אגנון מספר שכשהרב נפטר אז הוא הלך לנחם, באותו פרק הזדמן בארץ מרק שגל, הם היו מיודדים, אמר למרק שגל, בוא נלך לנחם את הרב קוק. אז הלכו, ישבו גם אצל הרבנית. אז הרבנית נאנחת ואומרת, עזה היי לקירוב כזה רב קדוש. כשיצא אומר מרק שגל לאגנון, תגיד לי, יש עוד אישה בעולם שיכולה להגיד על בעלה שהוא איש קדוש? זה מסתום מהיסוד הגדול של הקוצקר, שרק שניים יכולים להעיד על האדם אם הוא ירא שמיים, האישה והקדוש ברוך הוא. מעין זה מספרים על ליטאים, שדבר זה שמעת מהרב קושלבסקי, כנראה הייתה מסורת ליטאית, שפעם חברו כל שכנותיה של אשת הגרא ובאו ואמרו, זה חיים, זה כל היום יושב ולומד, מה תתגרשי ממנו, מה הלך מזה, מה קרה לך? אז היא אמרה להם, תבואו אליי ביום שישי. הם באו ביום שישי. אז כשהגרה מתכונן ללכת למרחץ, אז היא מוציאה כותונת חדשה, מגוהצת, מקמטת אותה, ולוקחת את הכותונת הישנה שהגרה החליף, ואומרת להם, אתם יכולים להבדיל בין זה לזה? לא יכולתי להבדיל. אז אתם רוצים שאני אפרד מגוף קדוש כזה? זה ניואנס אחר של המיוחדות שבדבר הזה. אמר הנציב שכל זה מקופל במילה ותתכס, ולכן לא יכלה רבקה לדבר. רש"י במקום להגיד את כל זה אמר מילה אחת, מלאכים. הוא בחר את המדרש, אבל הוא בחר אותו בנקודה. הוא אומר, האיש הזה היא פחדה לדבר איתו, הוא לא יכלה. כשקרה מה שקרה, ויצחק בעצמו נוכח שהוא טועה, כשהוא לא יכול היה להבדיל בין יעקב לעשיו, אז אולי גם במעשים שהם על סמך זה יכלה רבקה אחר כך לא... המציאות הייתה לה מסייעת, ואמר לה, אתה רואה שטעית, אז טעית גם בדמה מקודם. אני מתכוון לומר שזה להערכתי הכיוון של רש"י כשביקש לומר כמה מאן דאמרים על ותיחן עיניו, והמאן דאמר המרכזי הוא ההסתכלות של יצחק היא שונה לחלוטין, ולכן הוא אומר תן לו את כל הגשמי. ואנחנו נדבר כמובן הבדיחה העממית מספרת שהיהודי חי בעיירה והוא רואה את איוון, את הגוי הבור, עם הארץ הזה, הפויר הזה. הוא חושב בליבו, אתה בחרתנו בצדק. הוא הזדמן פעם לאודסה. מה? הוא מסתכל במיינים. נו, חלקו של עשיו גם כן לא כל כך רע. הוא תיאר לעצמו חלוקה אחרת. ופתאום מתברר שהגויים האלה יש להם גם כן לעשות חיים. על חלקו של יעקב, על חלקו של עשיו, על זה התנהל המאבק על הברכות. והשאלה הבסיסית היא, מאיפה מתחילים הברכות? אנחנו בצורה, לא הייתי אומר עממית, ואיתן לך. הרי עובדה שככה אנחנו אומרים מוצאי שבת, ואיתן לך. מתחיל שישי שם, ואיתן לך. בתורה, לרואה מסופר אחרת, בתורה כתוב שיצחק כל הזמן מחפש איזה הוכחות, הוא מרגיש שיש פה משהו, הכל כל יעקב, הידיים זה יסר, משהו פה לא מסתדר לו, והמושחב לי, אז הוא ניגש אליו, בגדי סבא חמודות, ראה ריח בני כריח שדה שברכו השם, וייתן לך. אז לכאורה משמע שראה ריח בני כריח שדה, זה התחלת הברכות. ואז ממילא כמובן טוב מאוד הוו הזה, מה זה? שמעתם פעם משפט שמתחיל בוו החיבור? וו החיבור מעצם הגדרתה היא חיבור למה שהיה קודם. אז איזה מין דיבור זה? מה היה קודם שיהיה וייתן לך?
זה רכה.
סליחה, אבל...
איזה
אז ייתן לך, למה על כל פנים זה אחד הקשיים שיש לפנים. בליבה של פרשתנו, ברכת יצחק ליעקב, וייתן לך. לשון המתנה, שהפך לסימן היכר לברכות, משמש במטבע שטבעו חכמים בענייני שבת, חוץ מה... וייתן לך, זה גם קשור לשבת, וחוזר ומשתלש בלשון המקרא בפתיחה לתורת השמיטה. לעצם הברכה הפותחת ביחולי ייתן, נתווספה ואף החיבור, וייתן. ועל כך יראו במדרש הגדול, זה המדרש התימני שנתגלה בימינו. היה לו לומר ייתן, אז המדרש מקשה את זה. אלא שכבר קדמה אותה ברכה אחרת, והיא ראה ריח בני כריח שדה, וסמוך לו וייתן לך. ובניסוחו של רש"י, שלא ראה את מדרש הגדול, לפי פשוטו מוסב לעניין הראשון. גם כאן דבר מעניין, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו ברש"י. כאן רש"י אמר וייתן לך, קודם אמר דבר אגדי, ויחזור וייתן. ולפי פשוטו, לפי המיתוד הרגילה של רש"י, היה צריך לומר קודם פשוטו, ואחר כזה, משמע שרש"י הבין שהפשט הפשוט הוא לא כל כך פשוט, מפני שאם היה פשוט היה כותב אותו. לפי פשוטו מוסף לעניין הראשון, ראה ריח בני, ועוד ייתן לך. נוסף לברכה הזאת, נוסף לה, כמו שאתה אומר, התיאור של הרקע, עכשיו הוא נותן לו גם ברכות. ומכל מקום ביקר רש"י להביא בתחילה את לשון בראשית רבה, ייתן ויחזור וייתן. באמת כתוב פה פעם ראשונה ייתן, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו מתחילים מאמצע, וייתן זה הקנה הוא לתת, ונוסף לתת יש פה מתנה תמידית, מתנה חוזרת על עצמה, יש פה מתנה מתמדת. אז וייתן ויחזור וייתן מבקש לומר שיש פה מתן רצוף, מתן שלא מפסיק. והסביר בעל עץ יוסף, כדי שלא יפסק לברכתי. והוו הזה, כשאני אומר משהו מעין ההפטרה בפרשת בירה, אין עוד כלים ויעמוד השמן. אמרתי לכם כבר שהאחידה, היה פעם צריך לכתוב מכתב המלצה ליהודי עלם אחד, תקיף, לא, לא היה מגיע לו, אבל הוא לא רצה להתקוטט איתו, אז הוא כתב, אם היה בימי אלישה לא היה נפסק השמן. בהמלצה כזאת התחילו לראות שהיהודי הזה ריק מכל דבר, שאלו אותו מה פירוש, זאת אומרת כתוב שם כלים ריקים אל תמיתי, זה כזה כלי ריק שכל כמה שמו לו שמן אף פעם זה לא ימלא. לכן וייתן ויחזור וייתן, אף פעם זה לא ייפסק, ייתן ויחזור וייתן. הדגשה זו של מתן החוזר על עצמו, ייתן ויחזור וייתן, נתפרשה בכיוון זהה, הן לבעל שפת אמת והן לבעל שם ישמואל. ייתן לך אלוקים, באמצעות הברכה יש לך חיבור לאלוקות. ייתן לך אלוקים, המתנה יוצרת זוגיות חדשה, הנותן והמקבל. ואם כתוב וייתן לך אלוקים, זאת אומרת יש איזה קונטקט. הבאנו כבר כמה וכמה פעמים את הוורט הגדול של הקוצקאי. בחטא של האדם הראשון, אז היו כמה שותפים, חווה, אדם, הנחש, כל אחד קיבל מנה. היו שואלים אותנו, היינו אומרים שהנחש קיבל את הדבר הכי מצוין. כל מקום שהוא הולך יש לו אוכל, עולה לאפר, אפר יש בגג, אפר יש באדמה וכו', והוא תואם טעם אפר בכל הדברים. הוא לא יודע מה זה גלידה, כי אף פעם לא טעם גלידה. אם היית אומר שהוא איתם גלידה ובזה הוא איתם אפר, ניחא, אבל איתום טעם אפר בכל הדברים, אז הוא לא יודע מה הוא מפסיד. אז על מה הוא קיבל? אומר הקוצקר, אני כבר סיפרתי פעם, העיד בפניי יהודי שזכה עוד ללמוד בישיבה של השם ישמואל. השם ישמואל היה עובר לפני התיבה בראש חודש, היה אומר בוכי נפשי, וכשהוא אמר הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, אז היהודי הזה הצעיר היה בשעתו, אני מדבר בשנות ה-90 שלו, אז הוא אומר, אני שמעתי את השאגה של האריה, הוא לא שואג, הוא מבקש, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, הוא מתפלל. זה הדו שיח שלו עם הקדוש ברוך הוא. לטרוף, האריה אומר, זה חלק מהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממנו. נחש, הראש, לא רוצה אותך, לא רוצה לתת לך, אלא מה, לא החלטנו לחסל את מין הנחש בעולם, החלטנו, אז לא היה. יש נחש, הנחש הזה צריך לאכול, לא רוצה מגע איתו. ניתוק מגע זה העונש הגדול ביותר שהנחש קיבל. הוא לא מטבר, הוא לא מבקש, אפר למעלה, למטה, מה שאתה רוצה, תעזור אותי עם הגלידה, אתה בכלל לא... אין לי עסק הזה. השקט הזה, הנתק הזה, מתנה משמעו קשר. וייתן לך אלוקים, הוא ייתן לך את אלוקות.
של הקוצקר על האפר.
כך אני שמעתי. אתה נוגע בבעיה שלא נכנס בה עכשיו, בעיית הייחוס של סיפורים לאנשים. שמעתי פעם יהודי למדן ליטאי, הוא אמר, מסתומה בישיבות אומרים ככה. זאת אומרת, הוא ידע שיש סגנון מסוים של הישיבות שמסבירים שני דינים ככה, שני דינים ככה. הוא לא יודע בדיוק מי אבי השמועה, אבל זה המוטיב, זה מתאים לקוצקר. זאת אומרת, החריפות, החדות הזאת, גם התמיהה וגם היישוב הזה. אז אם זה לא הקוצקר, זה הבן דוד של הקוצקר. היה מייסה באחד הפיקוירס מביקורת המקרא, שאמר תזה שלמה שמויש רבנו לא היה ולא נברא. אז שאלו אותו, טוב, אז מי כתב את התורה? הבן דוד של מויש רבנו. בסדר. אז הוא מצא, זה נשאר משהו במשפחה. על כל פנים, ייתן ויחזור וייתן, הכוונה היא למגעים. ייתן, כי ברגע שאתה נותן ואתה לא ממשיך לדבר, אז אין לי עסק איתך. ייתן ויחזור, המתנה הגדולה ביותר שיצחק אמר בראשית, הוא אמר שאתה כל הזמן תתמיד בלהיות מקבל. שמעתי פעם, בבקשה, נותן הוא מקבל. שמעתי פעם מהרב בר שאול שדן, אנחנו מכירים את תפילת העמידה ששלוש ראשונות שבח, שלוש אחרונות הודעה, 12-13 אמצעיות ובקשה. היו שואלים אותנו, אנו, מה עדיף? שבח, מה שייך? דווקא תגיד לה, גם תודה. בקשה, הבקשות זה הדבר הכי חשוב. כי שבח זה לא נוגע אליך, אתה מרגיש תודה אחרי שקיבלת. בקשה זה קונטקט כל הזמן, אשיבנו, אחזירנו, תתן לנו, אתה אומנם חסר, אבל זה שאתה מרצה את חסרונותיך ואתה מצפה למילויין, זה הקשר. הוא אומר, וייתן לך, זה הקשר. זאת אומרת שכל הזמן הקדוש ברוך הוא יש לו עסק איתך. ופשיטות נמי, כל מתנה היא חיבור הנותן והמקבל, ועל כן בעשיו לא נאמר לשון מתנה בפעם הנוספת, אלא הנה משמני הארץ, היינו שלא לא יהיה לעשיו שום חיבור חס ושלום. למעשה השם ישמעאל אמר משהו ששמע בשמעו של הסבא שלו הקוצקאי על הנחש, אבל ביעקב הכוונה היא החיבור. על כן אם היה נותן לו הכל בפעם אחת שמספיק לעולם, היה זה גירעון בחיבור. שאלו פעם את זה היה מעשה שהיה אחד מהשירי רוסיה שהיה ברודצקי או גוץ, היו כמה יהודים מיליארדרים עוד בימי הצאר. אז הוא נפגש פעם עם החפץ חיים, והוא ראה כמה חפץ חיים מוטרד ועייף מלחזר אחרי פתחי גבירים ולנסוע. אמר לו, רבי, כמה אתה צריך תקציב הישיבות בכל ליטה ברוסיה? 5 מיליון רובל, קח אותם, אבל בתנאי שיותר, חבל עליך, אל תסתובב. החפץ חיים סרב לקבל. אומר, מה אתה נות... היו לו גם תמים פרקטיים. אומר, היום כך מחר, אם הצעריק אחרי את הכסף. אבל אמר לו, בעיקרון, אני צריך שיהודים יתרגלו לתת. יהודים שנותנים, האישה שמשלשלת כסף לקופת רב מאיר בהדלקת נערות, היא מקיימת, מקיים משהו. ואם אתה נותן פעם אחת, ניתקת את המגע. ייתן ויחזור וייתן, אהבה המיותרת הזאת, מסביב לה, מתגלגל הכל, כי יש פה וב החיבור. נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד, זה אותו עיקרון. השפעה מתמידית שגורמת חיבור תמיד. 42 שנה לפניו, בשנת תפריש למדלת, כתב בעל שפת אמת בהתייחסו אף לפסוק הקודם, ראה ריח. אחר שיהיה לו שלמות הראוי, ריח השדה, הוא ברך אותו שיוכל לקבל גם העולם הזה, שיהיה דבוק בכוח הנותן. וזה שאמר וייתן ולא ייתן, שיהיה לעולם אצל הנותן, שיהיה דבוק בשורש השם יתברך שממנו הברכה. וזה שאמר ויחזור וייתן, כי המקבל מתנת השם יתברך כראוי, מעלה נחת רוח ליוצרו, ועל ידי זה נותן לו יותר. אם אתה יודע לקבל משהו מעין זה, יש גם בפרשה הבאה, לאה מקבלת 4 בנים, והיא עושה סעודת הודיה גדולה, היא קוראת לו יהודה, והפעם הודית השם, ומיד אחרי זה כתוב ותעמוד מלדת. אומר החזקוני, מה כתוב פה? היא אמרה תודה רבה, וכאילו בזה קיבלתי יותר ממה שמגיע לי, אז לא צריך יותר, אז בתעמוד מלא, אז יותר לא צריך לדבר. זה מסביר, בהזדמנות אחרת, כבר דיברנו על זה, שאלה שתמיד מטרידה אותי. אמרנו קודם שמבנה 18, ששלוש אחרונות זה הודעה. היחידה שאני שומע הודעה זה הטוב שמך ולך נאה להודות. על רצה יש לי בעיה. כתוב, המחזיר שכינתו לציון, מה ההבדל בין זה לבין ירושלים? לא יודע. אז יש איזה רשי במגילה, אבל שלום, שלום זה בקשה, טובה, ברכה, חיים, חן, אחרי זה, רשימה, סל קניות גדול מאוד. מה זה שייך להודעה? היה צריך לזה בבקשות. אם 18 הייתה מסתיימת בטוב שמך ונחל להיה להודות, גמרנו. ייתן, בלי וייתן. אנחנו מגניבים, מגניבים בתוך התודה, אבל תמשיך לתת לנו. הסיום לא יכול להיות בתודה, כי סיום בתודה הוא סיום טוטלי. לכן אומר, אגב, עושה, ושלום זה הברכה שכוללת את הכל. אז ברגע האחרון נבלים עוד משהו. תמשיך לנתת, תמשיך לתת סיום. לכן השלום ממודרת במדור הזה של התודה, כי היא חלק מבקשה להמשיך את השפע, היא גם כן חלק מן התודה. כדי שלא יהיה ותעמוד מלדת. אז בויתן לך, נתנו את הויתן לך את הברכה המיוחדת הזאת. וזה פירוש ויחזור ויתן, שתבוא בחזרה הקבלה את השם יתברך הנותן, שבחזרה הקדוש ברוך הוא ימשיך לתת. אוקיי, אז זה ממה שנוגע לפרשה. אולם לא רק בפרשת היום של ברכות יצחק בהדגשה על בחינת המתן, אבל בקשר לשבת מצינו בלשון חז"ל שימוש במושג המתנה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע. לא זכור לי עוד מקום אחד שבא הקדוש ברוך הוא אומר, שמה שמה, אתה מקבל תפריש, תפריש י' בית מצוות, אבל יש לי בשבילך משהו משהו. אז אני אומר לך שזה מתנה, ואני אומר לך שהיא לא פשוט, היא בבית גנזי, זה משהו סגור, 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 ואתה צריך לצאת הכנה, לך, לך והודיע. מה טיב הניבים הללו בקשר לשבת? תואר מתנה ליום השבת מתפרש בכמה גבנה. אז זה באמת סדרת שיחות בפני עצמה, למה, כמה פרשנים, כל אחד מצא את טעם המתנה בשבת. עובדה היא, דבר זה שמעתי מרב חצי סרנה, יש לנו תרי"ג מצוות, וההנחה היא שהמבנה של נשמת היהודי תואם את המצוות. הוא בנוי בצורה כזאת שהוא לוקח לולב, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא בונה מעקה. הנשמה שלו בהתאם לזה. נשמה יתרה רק בשבת. מה פשוט נשמה יתרה? זה דבר כזה שבלי נשמה יתרה אי אפשר לקבל אותו. לך ועוד ים, בבית גנזי, זה דבר כזה שאם לא יהיה לך כלים מתאימים לספוג את האור הזה, אתה לא תוכל לקבל את השבת. לך ועוד ים, כאן יש צורך בכלים מיוחדים שקוראים להם נשמה יתרה, כדי להיות תואמים את הדבר הזה. בנקודה שאנו עומדים במוסבר עניינה של המתנה, בקשר הנוצר בין הנותן למקבל, התקשרות אל השורש נקרא מתנה, הניתן מיד ליד, פירוש שבני ישראל מקבלים מהנותן, והשבת הוא עצם המתנה. זה שאמרה השבת לכל יש בן זוג, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת עומד בפני עצמו. אמר הקדוש ברוך הוא, הזוגיות של העולם תתפוס גם בו. בן הזוג של השבת זה עם ישראל, שבא ממדרגה למדרגה, אבל לקבל גוף המתנה מיד הנותן אי אפשר. וישיב השם יתברך, כנסת ישראל תהיה בן זוגך, שניתן לבני ישראל זה הכוח לקבל המתנה. אומנם ההתמדה
ש... מה קורה שבא ממדרגה למדרגה? מה?
ראשון שני, זאת אומרת, בן זוג, בני הזוג, אחד מטפח את השני. אבל אם יש לו את היום השביעי שאין לו בן זוג, איך... איך אפשר יהיה לקבל אותו? אז הוא אומר, כנסת ישראל צריכה בן זוג. שבת ובני ישראל הם מהווים זוגיות כזאת שהם יכולים לספוג את האור הזה. אמנם ההתמדה שבזיקה זו בין הנותן למקבל רמוזה בניב לך והודיעם, שיהיה להם זאת ההתקשרות. ובניסוח ברור יותר בדברי בעל חידושי ערים, בכל ערב שבת קודש סמוך לכניסת השבת הולך משה רבנו בעצמו לכל איש ישראל להודיעו ששבת היום. תראו מה הוא עשה פה, נראה את קטע נוסף. משה רבנו עליו השלום נותן זה הכוח לבני ישראל בכל שבת, כדאית הלך והודיעם, ולכן פותחים בקבלת שבת לכו נרננה. איזה הברקה. קודם כל ככה, היו מנהגים, ועדיין יש עדות שזה נשמר, שקבלה שבת מתחיל במזמור לדוד, אבל השם נהלי. לכן עומדים שם, אני חושב, המקובלים הצפתים כך מתחילים. או, על כל פנים, לחון רננה למעשה, זה ביטוי שהוא, אנחנו מצמידים אותו בשיר של... בבקשה?
זה לא דבר עתיק.
ודאי שלא. כל הקבלת שבת זה בת 400 שנה. היה יהודי אחד, דוב סדן, דוב שטוק. היה יהודי עם הרגש, עם יהודים. הוא אמר פעם לביאליק, אתה מתאר לך איך כלל ישראל היה נראה בלי לך דודי. לך דודי זה שיר שפיוט. קודם כל הוא בן 400 שנה פלוס. ואחד מהפלאים של האינסטינקט היהודי הפנימי, שהוא התפשט. יש כמה פיוטים, פיוטים יותר, אני לא מחלק ציונים, אבל שראשונים יותר גדולים וכו' וכו'. מה הלכה דוידי הזה? הלכה דוידי בא לענות לצורך. איך קיבלו שבת עד צפת? תזמור שירים לשבת, כך כתוב ברמב״ם. בבקשה? על כל פנים, גם זה נפקי מין לגבי בדיקות אישה, אם אמרו מתי נכנסת שבת, אמרו הציבור ברוך הוא, לא אמרו הציבור ברוך הוא. זאת אומרת, יש לזה גם משקל הלכתי בדבר הזה. אבל זה היה יבש. הספרדים במועדים, מה עושים בשטיבלך במועדים? פוליטיקה, מדברים פוליטיקה. בעלי מדרגה לומדים מדרש. אבל אצל עדות המזרח יש פרק תהילים חמוד, מתאים או לסוכות, או לשבועות, או לפסח, יאמרו גאולי השם. זה כמובן מסביר את בעיית תפילת יום העצמאות. תיאורטית, יום העצמאות היה צריך להיות כמו פסח, אני מדבר מבחינה ציונית. אומרים ברכו. ובאו פה עם קוקטייל כזה, שזה היום עשה השם, אם דיברו... כבר דיברנו בזה. באיזה מקום שהוא לתת ביטוי לנפש האומה. זה מה שהוא אמר, איך כלל ישראל היה נראה בלי לך דוידי. זאת אומרת, היה חסר משהו, אולי מפני רעידת הדורות. בסדר. בוודאי יהודים גדולים היו יכולים לקבל את השבת מתוך עיון באיזה הלכה ברורה במשנה ברורה. אז כך הוא קיבל שבת. אבל יהודים אמונים היו צריכים את הניגון, היו צריכים את כל ה... החזיני שהיה נוהג להתפלל מנחה גדולה בערב שבת. מנחה גדולה באמצע היום ביום שישי. לא תמיד היה מניין. אני מתאר לי במאמר המוסגר היום, היום היו נרשמים חצי שנה קודם, אני בתאריך זה וזה הולך למניין של החזון איש, בסדר? אז התכנסו יהודים, והיה חסר עשיר למניין. אמר פלויני, פה ממול, בזיכרון מאפשר החזון איש, יש יהודי, אני אקרא לו, אני אשלים אותו מניין. אמר חזון איש לא. אני חושד, היהודי שגר שם היה זלמן בן יעקב, ינקלביץ', הוא היה חבר הכנסת הראשונה מטעם האגודה, הוא היה אחר כך מפקח על החינוך העצמאי. הוא היה יהודי חסידי. אני אומר זה בזהות, כך נראה לי. אמר חזון איש למה? היהודי הזה, אתם תתפסו אותו עכשיו, הוא ודאי בכנסיים של חול, אולי עומד באמצע צחצוח נעליים, הוא יוחץ ידיים, יבוא להתפלל. הוא רואה בדמיונו, הוא הולך למקווה, הוא לובש בגדי שבת, לובש את הקפוטה שלו עם השטריימל, ונכנס למנחה. אז המנחה לא יהיה מנחה. עד בשני צריך מיין להיבזבז את המנחה הזאת. אגב, במאמר המוסגר, רפאל אלפרין, באחד הגלגולים שלו, היה מקורב לחזון איש מאוד. באחד הגלגולים שלו, הוא למד בישיבת חברון, והדביקות שלו הייתה, עם את כל הגבורה שלו, הפיזית, יש. אז הוא שאל את החזון איש, אמר לו החזון איש, לא, אני מציע, תתפלל את כל התפילות שלך במינון נורמלי. אם אתה רוצה להתפלל חזק פעם בשבוע, ואני מציע שזה יהיה מנחה של ערב שבת. זה כתוב. זאת אומרת, אלפה אילן פרד בעצמו מספר. למה החזון איש בחר? אולי מטעם הסיפור שסיפרתי. על כל פנים, זה אמור היה להיות הביטוי הנמרץ של העם. לך ועוד ים. אמר החידושי ערים, בלכו נרננה. לאן צריכים ללכת? מי זה? הפשט הפשוט כמובן, לכו נרננה. Let's go. מה שאומר אנגלי, בוא ונעשה את הדבר הזה. אמר החידושי ערים, לכו. כי משה רבינו אמרו לו, לך ועוד ים, ואנחנו אומרים, לכו נרננה. מוישה רבינו הוא הגבאי, מוישה רבינו נותן צביקה ואומר, לכו, אז הוא אומר, לכו נרננה.
זה הפשט של משה במגנת חברה.
או, זה כבר, זה כבר דיברנו. מסתום אמרת הושענות. בהושענות של שבת כתוב דעה כיוונו לבוא בשבת. הושענס, מה, כולם יודעים פשט בהושענס? מה זה דעה כיוונו לבוא בשבת? לבור, לברור, דעה כיוונו לבור בשבת. אני מדבר על הושענות אשכנזיות. יש במדרש שכשמשה רבנו גדל בביתו של פרעה, אז הוא בא אליו בשם המנהל לפריון העבודה ואמר לו, חבל, הם עובדים כל השבוע, הפריון הוא נמוך, תן להם יום אחד מנוחה. אז אמר משה רבנו, אמר פרעה, זה סברה טובה, לך ותקבע את זה. הלך משה רבנו וכיוון מאז בריאת העולם מתי זה שבת, כי אם ישבתו סתם, אז זה סתם אחד במאי. אז הוא כיוון שזה יהיה אותה שבת שמותים לגמר. אבל כל הזמן הוא חשב אולי הוא טעה בחשבון, כיוון שלא ירד המן, אז הייתה הוכחה קוסמית. ראו, דעה כיוונו, אומר הפייטן, הם כיוונו דעה לבור, הם בררו להם את היום הזה בשבת כדי שיהיה מתאים. ואז מגיע ישר כוח הושענא, מכיוון שהם שמרו שבת עוד לפני שניתנה, אבל לא סתם שמה, אלא זה היה זה עם ה... אמרתי את הפירוש הזה הרב עמידו ואמר לי שהוא חושב שזה ככה. זאת אומרת, דעה כיוונו לבור, היסוד השבתי. אולי זה קשור גם, יש מי שמפרש מה שאמרת, ישמר משה במתנת חלקו, שהוא כיוון לשבת האמיתית שהתבררה רק אחרי שבאו למדבר ונתגלה כל הדבר הזה. על כל פנים, הוא עשה חשבון מתמטי, הוא חילק ל... הוא עשה חשבון אנושי. זהו, שהחשבון שלו צודק, ולכן ישמח... איזה ימים אתה מדבר? איפה היה לוח? אני לא מבין. קוששו לתבן, אז הם היה להם אור. את יאנגל גודמן אתה מכיר? כן? הוא הניח תפילין בשמחת תורה, אתה יודע? חבר שלך. אז במלחמת יום הכיפורים, הרי לך יהודי בן ימין, הוא שיבד את חשבון הימים במלחמת יום.
אבל בארמון לא היה לוח שם?
לוח של כלל ישראל, הלוח האלילי הוא שונה מהלוח הישראלי.
הרי בכוזרי
כתוב,
זה אחד הלוחות שהיה
הדבר
הראשון,
שכל
העולם יודע מתי
הוא ראשון,
מבקשני מתי
השבת, והמבול לא שינה את הכל. אתם יודעים, דוגמה אחת של קטסטרופה עולמית שהייתה יום, מכאן ואילך הייתה הבטחה שיום ולילה לא ישבוטו.
מה כמעט
הכוזרי? עוד פעם?
בכוזרי כתוב, מה כמעטו?
נו, איזלקן. ישמח משה קדם לכוזרי. הבלטה הזו של מתנת השבת המתחדשת מדי שבת בשבתו ומפרנסת על ידי כך את הזיקה בין הבורא לנבראים, מתייחסת אף לחידושו של בעל אור החיים בפירושו לבראשית. אור החיים אמר יסוד מיוחד במינו. כבר דיברנו כמה פעמים שהשבת של אור החיים הייתה מיוחדת. עד היום, רק כשלמדנו באור החיים, שם את הסמטה, את הכוך הגדול, הקטן הזה, ששם היה יושב אור החיים וכותב את פירושו, סיפרה לי רבקה ויינגרטן, זיכרונה לברכה, שהבנות שם של ויינגרטן, היו מתחרות ביניהם מי תעשה שפונג'ה בבית כנסת של אור החיים ביום שישי. דווקא כן, כל אחת רצתה לכבודו של אור החיים. ששת ימים עשה השם הרגילה, ששת ימים גמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביחידה של שש, כי בשעת הבריאה לא ברא השם כוח בעולם זולת לעמוד ששת ימים, זה הייתה היחידה. הוא ברא יום אחד, ובו ביום חוזר השם ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד שישה ימים. כל שבת הקדוש ברוך הוא נותן עוד דחיפה לעולם, אבל רק לשישה ימים. העולם קונה את זכות המשך קיומו בשבת. יש שבת, עוד שישה ימים, עוד שישה ימים. השבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים, ואחר עבור ששת ימים יבוא שבת אחרת ויחיהו ויקמו עוד שישה ימים אחרים. זאת אומרת, נותן, ראו כי השם נתן לכם את השבת. מה פירוש נתן את השבת? הוא נתן את השבת גם כן, למעשה היא מחזיקה אותנו במתח. תשמרו שבת, תזכו לעוד שישה ימים. מכוח חידושו זה של בעל אור החיים, בא בעל שם שמואל להעמקה אף במהותה של השמיטה, שהיא שבת לשם, ואף בה נאמרה לשון מתנה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. על פי, אז איך הסביר השם משמואל? על פי מה שכתב בעל אור החיים, שהבריאה היא לשבעה ימים, ובכל שבת מתחדשת הבריאה עוד לשבעה ימים, וכן לעולם, וזהו שבת לשם. למה כתוב בשמיטה שהיא שבת לשם? שחוזרת כל הבריאה לממציאה, וחוזר השם יתברך, הוא בורא אותם כבראשונה. ויש לומר שכמו שהבריאה היא בכלל, כן היא נחלת, השם ישמואל נזר בניסוחו, הוא לקח את היסוד של אור החיים שאמר אותו על שבוע הימים, והשם ישמואל הסמיך אותו לשבוע השנים. אגב, על פי זה מתפרש דבר יפה מאוד. כשבא חורבן, כתוב בגמרא, מוצאי שביעית היה, וכך בבית השני וכך בבית השני. מה דווקא? אז אתה יכול לומר, כך זה היה היסטורית. מה המשנה מדגישה? מוצאי שביעית נגמר החוזה, יש לך אופציה להמשיך את החוזה אם בעל הבית רוצה ואתה רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא שמרתם שביעית, אז נגמר החוזה, אני לא מחדש את החוזה. גלות באה במוצאי שביעית, כי זה, הקדוש ברוך הוא עומד מחכה בצד, פקח חוזה, נגמר הסיפור. אז לכן אין, אם לא היה מי שישמור שבת, אז העולם גם לא היה מתקיים. העולם הישראלי חרב במוצאי שביעית, כי החוזה נגמר. ויש לומר שכמו שהבריאה היא בכלל, כן היא נחלת ארץ ישראל לישראל, שניתנה להם רק לשבע שנים לעבוד את האדמה, וחוזר ונותן להם עוד לשבע שנים לעובדה או לשומרה. ועל כן נקדים, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, לשון הווה, לא אשר נתתי אלא אשר אני נותן, שהנתינה היא תמידית ולא בפעם אחת שנעשית להם לעולם, שהיא שלהם לתמיד. ועל כן הוא עניין אחד עם שבת בראשית, אלא שזה כלל הבריאה. השבת היא יסוד קוסמי, וזה נתינת הארץ לישראל. לברכה משולשת ולמתנה משתלשת, זוכה בשבת שביעית, שבת פרשת תולדות, שקוראים בה ברכת יצחק על המתן החוזר וניתן. אז יש לך חוזר וניתן בפרשה, יש לך חוזר וניתן בשבת, יש לך חוזר וניתן בשמיטה, ייתן ויחזור וייתן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.